צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייצב לימינו של שר המשפטים יריב לוין ותוכניתו שהוצגה בשבוע שעבר ודוחה את הטענות כאילו מימושה הוא קץ הדמוקרטיה.
הטענה שהרפורמה הזאת היא סוף הדמוקרטיה היא משוללת כל יסוד. האמת היא שהאיזון בין הרשויות במערכת השלטונית הופר בשני העשורים האחרונים וביתר סט בשנים האחרונות. שמעתי על ההצעה להקים ועדה ציבורית שתדון ברפורמה במערכת המשפט. לא זכור לי ששמעתי הצעה דומה להקים ועדה כזאת מהממשלת המעבר היוצאת כשהיא חתמה על הסכם הכניעה למסירת שטחים ונכסים של מדינת ישראל לחיזבאללה. אנחנו קיבלנו מנדט ברור וחזק מהציבור כדי לבצע את מה שהבטחנו בבחירות. זהו מימוש רצון הבוחר, זוהי מהות הדמוקרטיה.
בפתח ישיבת הממשלה גינה נתניהו את הפגנת השמאל אמש בה הונפו דגלים של אש"ף והוצגו תמונות בהם השוו את שר המשפטים לוין למנהיגי הנאצים. זוהי הסתה פרועה שעברה ללא גינוי מצד האופוזיציה או ערוצי התקשורת המרכזיים, אמר נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הביעה התנגדות למינויו של משה בן זקן המקורב לשרה מירי רגב לתפקיד מנכ"ל משרד התחבורה. כך עולה מחוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד התחבורה יעל כהן שפורסמה לשרים. אישור המינוי צפוי לעלות היום בישיבת הממשלה. החלטה ראשונה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בהודעה ליושב ראש הכנסת כתב השר על ביטול הנוהג של השר לשעבר עומר בר לב, על פיו יכול כל חבר כנסת לבקר אסירים ביטחוניים. בהודעתו לאורחן הכתב, אני סבור כי יש במפגשים של חברי כנסת עם אסירים ביטחוניים כדי לתת רוח גבית לאותם אסירים, ואלה עשויים להוביל להסתה ולקידום תעמולת טרור. עלייה בהוצאות הישראלים בכרטיסי אשראי במהלך שנת 2022. סך ההוצאות הסתכמו ביותר מ-440 מיליארד שקלים. מדובר בעלייה של כ-10% לעומת השנה שעברה. ידיעה של מסר כתבנו צבי טסלר. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום ייתכנו גשמים משעות הצהריים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. מחר יוסיפו לרדת גשמים ברוב האזורים. ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
צהריים טובים, דיבור יהודי של יום ראשון, יום ראשון של השגרה שלנו. כבר עברנו את חג החנוכה, כבר אולי כבר שכחנו, אבל אנחנו ב היהדות נותנת לנו תמיד את כל מיני צמתים, ואנחנו עכשיו סיימנו ספר בראשית בשבת. אמרנו ביחד חזק חזק ונתחזק, ויש כל כך הרבה מה ללמוד מהספר הזה, שזה מעשה אבות סימן לבנים. ואני רוצה לעסוק ככה, יום ראשון זה עוד ככה, עם ההשפעות של השבת, אתם יודעים שיש יש הרבה מקומות בעולם שלא אומרים תחנון ביום ראשון בגלל ההשפעות של השבת. עוד אנחנו מרגישים חלק מהשבת, חלק מההשפעות של השבת עוד לא משתחררות מאיתנו. ופרשת ויחי למעשה, לא אגיד מסכמת, אבל נותנת גם איזשהו סיכום מסוים, כי יעקב אבינו קורא לילדים שלו ומברך כל אחד, וזה מאוד מעניין וכדאי וחשוב מאוד להתעמק בברכות שיעקב מברך את הילדים שלו, שזה חלק מהדברים נראה קצת ככה כאיזשהו הערות, הערות בעין שהוא מאיר להם ואפילו קצת כועס עליהם. אבל למעשה מסתכל גם במדרש, מדרש אומר שהברכות של יעקב כאין הברכות של משה בסוף פרשת וזאת הברכה. זה מאוד מעניין, כי אצל לוי נגיד אנחנו רואים אצל משה רק פרגון, תומך ועורך על איש חסידך וכו', הוא נותן לו ככה פרגונים, ואצל יעקב אבינו כאן אנחנו רואים איזשהו הערה, הערה די חריפה שמאיר יעקב ללוי. בכל אופן יש באמת כל כך הרבה מה ללמוד. אני רוצה קודם בחלק הראשון לדבר על הבסיס. יעקב אבינו הרי למעשה שהוא מתחיל לסכם את החיים כביכול, אז יעקב אומר, זה מדרש, רשי אומר את זה בשם המדרש, שיעקב אבינו רצה לגלות לבנים שלו את הסוד של אחרית הימים. הוא אומר להם, אספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, והוא למעשה, הוא אומר להם, הוא רוצה לומר להם, מה הולך לקרות, מי מאיתנו לא רוצה לדעת מה יקרה באחרית הימים. הוא רצה לגלות להם את הקץ, אומר רשי, הקדוש ברוך הוא מנע ממנו, למעשה מנע מיעקב את רוח השכינה, והוא לא, כביכול את רוח הקודש הזאת שאמורה הייתה לגלות את הקץ, והוא לא יכל לגלות את הקץ. אבל מה שקרה כאן דבר מאוד מעניין. יעקב אבינו ראה שנתלה היכולת ממנו לגלות לבנים שלו את הסוד של אחרית הימים, אז הוא החליט לברך אותם, אבל בברכה הוא הוסיף עוד איזה משפט אחד או אפילו מילה אחת שנתן להם את הכוח לפחות להבין מתי, אולי לא את התאריך, את הסוד של אחרית הימים, אבל הוא נתן להם פה איזשהו, ולנו, מה זה להם? זה לא רק להם, זה לנו. הוא אמר להם דבר אחד, היקבצו ושימעו בני יעקב. מה הוא אומר להם? הפסוק השני, היקבצו. הוא אומר להם, בהתחלה הוא אמר להם, האספו, ואחרי זה הוא מוסיף ואומר להם, היקבצו. מה זה הקיבוץ הנוסף הזה? מה הוא מבקש מהם יותר מאשר הוא ביקש לפני כמה רגעים, האספו ואגיד עליכם? אז יש פה הסבר נפלא של רב שמשון רפאל עיר שמסביר. הוא אומר שעל שתי המילים האלה של יעקב אבינו שלפני פטירתו, למעשה תעמוד ועומדת כל ההיסטוריה היהודית עד אחרית הימים. בהתחלה הוא אומר להם, היקבצו, תהיו מאוחדים, תתקבשו, להיות עם אחד, להתגבש, להתקבץ, אל תתפוררו. הכוח הגדול ביותר שלכם יהיה באיחוד שלכם. לכן הוא הוסיף להם, בהתחלה תאספו, תבואו כאן כאסיפה, זה יכול להיות אנשים יחידנים, כל אחד ממקומו מגיע ולא קשור אחד לשני, ואז הוא מוסיף להם את ההיקבצו ושימו. אני לא מצליח, אני רוח הקודש שאני ידעתי מתי יהיה אחרית הימים ואת כל סדר הדורות, ורציתי לבוא לגלות לכם ולתת לכם את את הצדה לדרך, אבל נתעלמה ממני, לא נתנו לי, אבל לפחות אני אומר לכם סוד אחד, היקבצו ושימעו. הוא באמת לא עלה בידו לגלות להם את אחרית הימים, לפחות הוא נתן להם, איך נקרא לזה, אני חושב שהרב שמשון רפאל אפילו מזכיר את המשפט הזה, גלגל הצלה. זה הגלגל, זה הטיפ שיעקב אומר להם, אתם רוצים להגיע לאחרית הימים ומהר וכמו שצריך, אז היקבצו ושימעו. ואז למעשה יעקב אבינו ניגש לברכות ולברך אותם, זה גם איזשהו חלק של 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 תחליף. הוא רצה להגיד להם את אחרית הימים, ואז הוא אומר, טוב, אני לא מצליח, אני לא יכול, אז קודם כל היקבצו ושימעו, דבר שני אני אברך אתכם. וברכה זה מאוד מעניין, זה גם מדהים ביהדות, בלשון הקודש, כל מילה, כל משימה, איך שאנחנו קוראים לה, מונח בתוכה כל כך הרבה. האם פעם חשבנו מה זה המילה ברכה? מאיפה מגיע המילה הזאת ברכה? אני מברך, מתברך. אני חושב שראיתי פעם בשם מרן רבי חמות חזרחי בספר שלו ברכת מרדכי, אני חושב שהוא מביא זה אפילו בשם קדמונים, ברכה זה מלשון הברכה. מה זה הברכה? בעולם האגרונומיה יש הרי שתי מושגים. יש הרכבה ויש הברכה. אם אנחנו נשאל את בעלי השדות מבינינו, אנחנו, הם חיים את זה יום וליל, את המושגים האלה. יש מושג, טוב, זה מושגים כלליים שאנחנו אמורים להבין, לפחות לדעת מה הם. יש הרכבה ויש הברכה. הרכבה, הכוונה, זה בא מבחוץ. אנחנו לוקחים ענף מעץ מסוים, מרכיבים אותו עם עץ אחר. ולמעשה ככה העץ מקבל תוספת של חיזוק. יש דרך רב דברים מסוימים שאסורים לעשות, גם מבחינת הלכה, כן, יש כל מיני סוגים מסוימים של, 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 של איסור להבריח, להבריח בין עצים, בין זנים מסוימים. זה סיפור אחד. יש במסדה מסוימת שעטנז, שאנחנו יכולים לקשר בין גידולים כאלה ואחרים. אבל לעומת זאת יש הברכה. הברכה כמובן בחף. זה בא מהעץ עצמו, אנחנו נוטלים ענף מהעץ, ונוטעים אותו עצמו אילן, נטיעה חדשה, למעשה אילן בתוך אילן, מחזקים אותו מתוך עצמו, זה הברכה. שיעקב נותן ברכה לבנים שלו, הוא עושה להם למעשה הברכה. תראו מה זה, זה משהו עמוק ומיוחד. יעקב למעשה מזהה את הייחודיות של כל אחד ואחד, ויש לכל אחד בעולם, בוודאי כשמדברים על 12 השבטים, והוא נוטל את הכוח הזה ומחדד אותו, ולמעשה נוטע אותו מחדש, וזה הברכה. הוא נוטל להם ברכה שהיא הברכה. לכן דרך אגב, גם אם הוא מאיר להם הערה, אני מתייחס למה שאמרתי קודם, לפעמים זה נראה לנו שהוא מאיר להם הערה, אפילו קשה עם שמעון ולוי, הוא מדבר איתם די בחומרה, אבל זאת הייתה הברכה, הכוונה, יש לכם טבע מסוים, בואו תיקחו את זה למקום הנכון. זה מה שיעקב בברכות שלו עושה, הוא עוזר להם גם, הוא לא סתם נותן להם ברכה, שזה עצמו דבר חשוב מאוד, אבל הוא נותן פה משהו הרבה, הוא מבקש מכל אחד לזהות את הכוח, את התכונה המיוחדת שלו, הוא אומר לו, בוא תעצים אותה, בוא תנתב אותה להפיק הטוב ביותר, להפיק החיובי, וכך אפשר לבנות את העתיד. וזה נוגע, יעקב אבינו בנה כאן את 12 השבטים, שזה באמת הבסיס של עם ישראל. אבל זה שוב נוגע לנו, כי כל אחד ואחד מאיתנו, גם על עצמו וגם על הסובבים אותו, שזה אומר בחינוך, זה אומר אם מישהו מלמד תלמידים, אבל כל אחד בביתו שמחנך את הילדים שלו, לנסות לחפש ולזהות מה המיוחד בו. זה שוב, כשאני מדבר, שאנחנו מתייחסים למישהו אחר, שזה ילד שלנו, מישהו שאנחנו מלמדים אותו, אבל גם על עצמנו. לנסות כל הזמן לחפש, אנחנו קמים בבוקר ואומרים מודה אני, לחפש מה טוב בנו, מה אנחנו מיוחדים. הבעיה הגדולה ביותר של הרבה אנשים מאיתנו, וזה גם בעולם העסקים ככה, הרבה אנשים חושבים שהם טובים בדבר מסוים, זאת אומרת, הם הולכים לכיוון מסוים, ולא באמת חשבו עם עצמם פעם, במה אני טוב. לא רק מה אני אוהב, שזה גם דבר חשוב מאוד בעולם של גשמיות, בעולם של עבודה, אתה צריך להבין למה הוא נמשך יותר, במה הוא אוהב ובמה הוא טוב. לפעמים אני עוסק בקשרות של בתי מלון ברחבי העולם, אני פוגש אנשים, זה מדהים, עולם הזה, עולם הנופשים הזה, כמו שנקרא לזה ככה, זה עולם מאוד מאוד מורכב, הכוונה מורכב מהרבה, זה פאזל. זה הטיסה, כשמדברים על טיסות, זה לנהל את בית המלון, זה תוכניות, זה האוכל, זה מורכב מכמה וכמה דברים שהם בונים פאזל שלם של נופש, כמובן, כשמדברים על נופש מהדרין. וזה מדהים לפעמים לראות כמה יש אנשים שמאוד מאוד טובים דווקא בנושא של התוכניות, דווקא בנושא של חדר האוכל לצורך העניין. ואז אתה רואה שיש חילופים מסוימים, בן אדם אומר, לא, אני רוצה עכשיו להיות, לנהל את כל העסק הזה. הוא פשוט קורס, נופל ונופל חזק, בגלל שהוא לא מכיר ומבין במה הוא טוב, במה הוא טוב, במה הוא חזק יותר. וזה מה שיעקב אבינו מברך, מברך זה מלשון הברכה. קח משהו ממך, תחפש את הנקודה החשובה, החזקה שלך, ואיתה תצא לדרך. ואז בסיום, למעשה בסיום הברכות, יעקב אבינו אומר, הוא מסכם את זה, וזאת אשר דיבר להם, כך הוא אומר, ויברך אותם איש אשר כברכתו בירך אותם. מה זה כברכתו בירך אותם? אם זה סתם, זה ברכה שאדם מברך, או שיעקב מברך את הילדים שלו, יש כזה מושג, זה הברכה שלו, איש כברכתו בירך אותם. אבל כן, לפי ההסבר הזה, רבותיי, יעקב אבינו לקח מכל אחד משהו, ברכתו, ובירך אותו. אמר לו, תראה, בזה אתה טוב, בזה אתה חזק, בזה אתה מיוחד. תיקח את זה לנתיב הנכון, להפיק הנכון, למקום שאתה תהיה הכי טוב בו. אבל דבר ראשון זה להבין, להבין כמה אנחנו לא טובים בדברים מסוימים, וכמה אנחנו מאוד 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 טובים בדברים אחרים. ועם זה אנחנו יכולים לצאת דרך אגב, זה גם בעולם הרוחני, גם בסגנון הלימוד. יש אנשים שהרבה מאיתנו אוהבים ללמוד הספק יותר מהר, יותר פחות עמוק. אז שילכו לשם, שילכו ושירוצו בכיוון הזה. ולא יחפשו איזה, סליחה שאני, עוד פעם, זה לא הערה מוסרית, אבל אברך צעיר מחפש כולל, אז הוא מחפש פתאום כולל שמשלם הרבה כסף. דוגמה, או שנוח לו, זה ליד הבית. תחשוב רגע לעצמך, אתה טוב אבל מאוד בלימוד בקיאותי יותר, בלימוד הלכה. אז תחפש לפחות במה שאתה טוב, שם תנסה למצות את עצמך, אתה תצליח פי כמה וכמה. זה בדיוק מה שיעקב אבינו מלמד אותנו. איש כברכתו בירך אותם. כל אחד יש לו את הברכה שלו, שכבר נמצאת אצלו בנשמה. הוא מחזיק ביד את הברכה שלו. רק לפעמים צריך לנענע אותו. לקחת ממנו את הברכה ולהבריח. לא מבחוץ, לא כמו שאנחנו קוראים, יש לנו את ההרכבה. הרכבה זה מבחוץ, לא קוראים איזשהו ענף מזן אחר לגמרי. אתה מחבר אותו לעץ, זה הרכבה. הברכה זה לקחת מהעץ עצמו, מהכוחות הקיימים בנו. וזה כל כך הרבה פעמים, אתה פוגש אנשים שעברו משברים, כל אדם בחיים עובר קשיים ומשברים, אתה שואל אותו, איך הצלחת לצאת מזה? ואז הוא אומר, גיליתי, או שמישהו חידד אצלי, את הטבע הזה, את הכוחות האלה, ועם זה יכלתי לצאת החוצה. זה מה שיעקב מברך, ונותן לנו את הצעידה לדרך, מסיימים את ספר בראשית, מעשה אבות סימן לבנים, ספר האבות, לצאת לדרך, כל אחד, איש כברכתו, כל אחד עכשיו ששומע אותנו, שומעת אותנו, לחפש בעצמנו את המידה הנכונה שלנו, ואיתה נוכל באמת לבנות עולמות. נעבור לנעימה קלה ונמשיך מיד.
למעלו ונחמודים למעלו
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג. ביום ראשון בלילה מתחזקים באמונה, ואמונתך בלילות. תוכנית מרתקת עם הרב נחמיה רוטנברג. סיפורים אישיים על השגחה פרטית והניסים שמלווים אותנו בכל עת ובכל שעה. ואמונתך בלילות. כל יום ראשון ב-12 בלילה, כאן בכל חי. גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
גוטקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי, כוכבית 8369.
גוטקר, כי זה הרבה יותר.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים 3 ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים.
דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
היי, שמי שאול כהן מירושלים. לאחר 10 שנים בהן חייתי בתוך המסך, רכשתי בעצת ידי סמארטפון כשר הדרן, ומאז גיליתי את החיים שמחוץ למסך, לצד הנאה מטכנולוגיה נקייה ועולמות תוכן לכל מה שאני צריך. ברוך מחיי המתים.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התמנה לפעילות את העמותה. תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
כן, דיבור יהודי, חזרנו, ובמרכז התוכנית אני מבקש לשוחח עם מישהו שיכול קצת לעזור לנו בדיבור היהודי, ושהשבוע אין מה לעשות, אנחנו עוסקים, עם ישראל בארץ ישראל, במדינת ישראל, עוסקים בנושא המשפטי. כן רפורמה במערכת המשפט, לא רפורמה, זה טוב, זה לא טוב, זה נורא והיום, או שזה מאוד 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 חיובי וטוב. וביקשתי לקו השידור את עורך הדין יצחק נוטוביץ', נטוביץ', בניסיון משפטי עשיר. יצחק, עורך דין נוטוביץ', צהריים טובים.
צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
אז תלמד אותנו, אתה יודע, אומרים או שזה הכי גרוע בעולם, או שזה עולה הכי טוב. אולי תן לנו קצת הבנה ממישהו שמבין באמת בעולם המשפט בארץ הרבה מאוד שנים. איפה אנחנו עומדים?
תראו רבותיי, אנחנו נמצאים במהלך שרוב העם רוצה בו. רוב העם רוצה בו, הוא הצביע בשבילו. חלק קטן טוענים שזה מסוכן. אני לפחות, וגם חלק רבים מחבריי חושבים שהמהלך הוא לא מסוכן. כמובן שצריכים עדיין שיהיו בו איזונים, זה צריך לעשות עקב בצד אגודל, להתחיל ולהמשיך, לא יקרה שום דבר, לא יקרה שום דבר למדינה הדמוקרטית שלנו, היהודית והדמוקרטית. כל השלושת הדברים העיקריים שמדובר עליהם, פסקת ההתגברות, עילת הסבירות, ונושא של יועצים משפטיים, אם אתה תרצה שאני ארחיב, אם יש זמן, אז אני ארחיב ואני אסביר למה זה.
בוודאי, שזה ביקשנו אותך לקו, בבקשה. כן, קצת לתת לנו, מאחורי, חוץ מהדיבורים שאנחנו שומעים משני הצדדים, הכי נורא והכי טוב, אז הנה, תן לנו קצת ככה רקע בדברים, בבקשה.
פסקת ההתגברות קובעת בעצם, היא באה לעולם בגלל שבית המשפט נכנס לעצמו ברבות השנים, בעקבות המהפכה השיפוטית שעשה השופט ברק, את הכוח לפסול חוקים של הכנסת, וזה כאשר אין לנו עדיין חוקה, ויש מקומות באמת בעולם שאפשר לפסול חוקים שהם מנוגדים לחוקה, אבל כאן בית המשפט אין לנו חוקה עדיין, יש חוקי יסוד, אבל זה לא חוקה, ובית המשפט נכנס לעצמו את הזכות לאט לאט, כמו כל מרכז כוח, שזה קורה אגב גם בכנסת, גם בממשלה, גם היועצים המשפטיים, כאשר יש, נותנים לגוף או לאדם כוח, לאט לאט הוא מגביר את הכוח, לא בגלל שהוא אדם רע, חס ושלום, אלא זה טבע האדם, טבע הדברים שקורים, שברגע שלגוף יש כוח, ולשלטון יש כוח, ולבית משפט יש כוח, הוא מנסה להגביר את הכוח שלו, כי הוא חושב שהוא צודק, וזה בסדר גמור. אבל בגלל שיש לנו פה שלוש רשויות, רשות מבצעת, היינו הממשלה, רשות מחוקקת, הכנסת ובתי המשפט, צריכים לעשות את האיזונים הנכונים בין שלושת הגופים האלה. עכשיו, צריך אחת לכמה שנים, כמו שכל בכל דבר שאנחנו עושים, צריך לעשות עוצרים, עושים ריפרט מחדש, לסטארט, בודקים האם האיזונים שהיו קיימים הם שונו, וכן, מה שאומרת הממשלה הזאת, הכנסת הזאת, חברים, צריכים לעשות בדק בית במערכת, באותה מערכת של שלושת הרשויות האלה, היחסי הכוחות ביניהם, יחסי הגומלין, צריך לשנות לאט לאט דברים. למה? כי הדברים משתנים במשך השנים, מכוח הנסיבות, מכוח, יש אנשים חזקים בצד כזה, אנשים חזקים בצד אחר, אני מדבר כרגע על רשויות המדינה, על שלושת הרשויות, ולכן זה משתנה, לאט לאט זה משתנה, צריך פעם לעשות סדר, ולהחזיר את זה למצב הנכון, כמו שרוב העם רוצה, אין מצב נכון אחר מהרצון של רוב העם, זאת הדמוקרטיה, ואם מישהו מכנה את זה קץ הדמוקרטיה, לרבות ראש הלשכה שלי, עורך דין חימי, אבי חימי, הוא טועה ומטעה. עכשיו,
ראש הלשכה, זה לא בא גם מנגיעה? ראש הלשכה, זה לא בא מאיזשהו נגיעה שהוא חושב שיקצצו אולי בכוחו בחלק של הנושא של ועדה למינוי שופטים?
אני לא יודע מדוע עורך דין חימי עושה את מה שהוא עושה, ובדרך שהוא עושה את זה, אני ממש לא יודע, אני לא נכנס למוח, לראש שלו, אני באמת לא יודע, אבל מה שאני יודע שזה לא תקין. ראש לשכה לא צריך כך להתנהג, וכך להשתלח בחברי כנסת, בשרים, בקריאה לצאת לרחובות, הדבר הזה אסור שיעשה, זה לא טוב שהוא עושה, בבקשה, הוא רוצה לעשות את זה, תתפטר מרשות המשקה, הוא כבר הודיע שהוא לא ירוץ בפעם בקדנציה הבאה, מדובר לו עוד 5 חודשים, תתפטר, תהיה אדם פרטי, תעשה מאבקים, תצא להפגנות מה שאתה רוצה, אבל לא כראש משקה שמייצג 90,000 עורכי דין, שלערכתי חלקם הגדול חולק על עמדותיו. אז מכאן הטעות שלו, ואני מקווה שהוא עוד יתעשת וישנה את עמדתו, לפחות באופן פומבי. אני רק אחזור לעניין לפסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות קובעת שבית משפט אכן רשאי, פעם ראשונה, רשאי לבטל חוק, אבל בכזה מקרה הוא צריך לעשות את זה ברוב גדול, היינו שכל במושב יהיו 12 חברי כנסת, 12 שופטים של בית המשפט העליון שידונו בזה, ומתוכם 9 לפחות יחליטו על פסילת החוק, אבל הכנסת תוכל בכזה מקרה ברוב של 61, 62, 63, כרגע עוד לא נקבע סופית, לשנות את זה ולהגיד, חברים, שמענו אתכם, את בית המשפט העליון, בכל אופן הריבון במדינה זה הכנסת, ואנחנו חושבים שהחוק הזה כן צריך להיכנס לתוקף בדרך כזאת או אחרת, אולי ישנו טיפה או לא ישנו, זאת פסקת ההתגברות, וזה קרה בגלל ש בגלל מה שקרה בפועל בסופו של דבר, שבית המשפט לאט לאט הפך להיות הריבון, הוא קבע כבר, הוא התחיל לקבוע מי רשאי לכהן כשר, מי לא רשאי, יועץ משפטי כזה או אחר, הוא כל דבר, כל שאלה שנשארה פתוחה יפנו לפתחו של בית המשפט, והוא אמר יש לי סמכות, ולכן היו צריכים את הפסקה הזאת. יש נושא נוסף שנקרא עילת הסבירות.
רציתי לשאול אותך פה, יכול להיות אולי שכיוון שאולי מביאים פה איזו חבילה גדולה, זה מייצר איזושהי התנגדות עצומה, ויש דברים כמו עילת הסבירות, הרי זה כולם מודים, גם אנשים הסבירים ביותר, שיש ויכוח עצום מה זה סביר ומה לא סביר, בין קבוצת אנשים רבה במדינה, בכל העולם.
יש גם שופטי משפט העליון שאמרו, איך שהתחילו להפעיל את עילת הסבירות הזאת, בית המשפט אהרון ברק, התנגדו לה. אבל התנגדו לה, והשופטים כמו לנדוי ושופטים אחרים, ויתקון ושופטים אחרים, עד 92 הכל התנהל, לא, הייתה דמוקרטיה למופת. ורק היום, שרוצים להחזיר את המצב של בית המשפט ל-1992, אומרים שזה קץ הדמוקרטיה. אז זה קצת פופוליסטי, לא קצת, פופוליסטי מדי, וזה לא נכון. לגבי השופטים, לגבי השאלת לגבי אותם שני חברי לשכת עורכי הדין שנמצאים בוועדה למינוי שופטים, אני חושב שכן צריך להישאר עורכי דין, כי רק עורכי דין, או לא רק עורכי דין, אבל בעיקר עורכי דין יודעים,
הם מכירים את השופטים בעבודה היום-יום,
מי הקולגות שלהם. כן, הם נמצאים שם עכשיו, להפוך את זה לאנשי ציבור, או לקחת במקומם שני אנשי ציבור, זה מרחיק לכת. פה הייתי משנה קצת, ואנחנו פועלים בנושא הזה מול חברי הכנסת, להשאיר אותה חלקת, לא אקרא לזה חלקת אלוהים, אבל אותם שני אנשים, שני עורכי דין, שישארו בהמלצת לפחות לשכת עורכי הדין, ולא סתם נציגי ציבור. זה באשר לשופטים של בית משפט שלום ומחוזי. שופטי בית משפט העליון שבעצם שופטים שהם עוסקים בנושא של חוקה, בעצם בנושא של חוקה, שם הייתי חושב שבאמת נציגי הציבור שהם למעשה מביאים את דעת העם, את הדעות השונות בעם, הם יקבעו יותר מי יהיו השופטים של בית המשפט העליון, ובטח שלא השופטים. כמובן שהשופטים יכולים להמליץ, יכולים לנסות להסביר למה לא שופט כזה ושופט אחר, אבל בגדול העמדות של השופטים של בית המשפט העליון, העמדה האישית שלהם, השקפת העולם שלהם, מכריעה מאוד בפסקי דין רבים, ואני לא מדבר על פסקי דין אזרחיים או פסקי דין פליליים, אבל על פסקי דין שיש בהם אופי ציבורי, שיש בהם אופי ממלכתי יותר, כאן השקפת העולם של כל שופט מובעת לידי ביטוי, ולכן זה צריך להיות מאוזן. היום עדיין זה לא מאוזן שם בבית המשפט.
אבל, ועוד שאלה אחרונה, בבקשה, בשבילך, רק הנושא שבאמת עילת הסבירות, מי באמת קובע אבל מה סביר? זאת אומרת, זאת השאלה, זאת אומרת, לאלה שתנסה לעזור לנו להיכנס לראש של אלה שסוברים שהם יכולים להחליט מה, איפה לומדים את זה? איפה לומדים מה סביר ומה לא סביר? הרי באמת יש מחלוקת עצומה בנושאים רבים, מה סביר ומה לא.
נכון, השופטים מייחסים לעצמם את היכולת לקחת את האדם הסביר ולהגיד מה האדם הסביר היה אומר על כזה דבר או אחר. זה אנחנו עושים בשורה של חוקים שקיימים בנושאים של סכסוכים בין אנשים. זה בסדר. אז אנחנו יודעים מה האדם הסביר, אבל לקחת את הסבירות של ראש הממשלה ולהגיד, האדם הסביר, האדם שהוא נבחר כראש ממשלה, ההחלטה שלו היא לא סבירה, זה כבר מקרה קיצון, זה יכול להיות רק באמת במקרים של אותו ההפחדות של הג'ינג'ים, שיחליטו שג'ינג'ים לא הולכים לצבא, או רק ג'ינג'ים הולכים לצבא, או שהג'ינג'ים מגורשים. הדברים האלה לא קורים, זה לא קורה, לא קרה אף פעם, זה לא יקרה גם אף פעם במדינה שלנו. אז ההפחדות זה יכול לקרות במדינות באפריקה, במדינת ישראל זה לא קרה ולא יקרה. ולכן, באמת, הנושא של הביטול של עילת הסבירות, אגב, זה לא ביטול של עילת הסבירות טוטלית, זה ביטול של עילת הסבירות במקרים כאלה של החלפת הסבירות של הנציג הפוליטי, הנציג הנבחר, בסבירות של השופט. פה אומרים להם עד כאן. כאן אתם לא סבירים, היכולת שלכם לדעת מה סביר ומה לא סביר לא עולה על אותו שר או על אותה ממשלה או על אותה כנסת, ולכן זאת, אני חושב, יכול להיות שצריך לעשות את זה בשלבים. יכול להיות שצריך להראות לאותו, לאותו חלק מהעם שאני מאמין, שחלק מהאנשים מפחדים. כי כל ערוצי הטלוויזיה וכל ערוצי התקשורת, מפחידים אותם, והם מפחדים, וזה אנשים מאוד חכמים. אני לא מבטל את היכולת של אותם אנשים שמפחדים ממה שיכול לקרות, אבל בסדר, צריך לעשות את זה בצורה מושכלת, בלי להביא את העם, ואני בטוח שאנחנו נראה שהתוצאות יהיו מצוינות.
עורך דין יצחק נטוביץ', אני מודה לך מאוד ככה שהחכמת אותנו בעניין. תודה לך וצוהריים טובים.
תודה לכם, בבקשה, בבקשה.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג. ראשון בלילה מתחזקים באמונה ואמונתך בלילות. תוכנית מרתקת עם הרב נחמיה רוטנברג. סיפורים אישיים על השגחה פרטית והניסים שמלווים אותנו בכל עת ובכל שעה. ואמונתך בלילות. כל יום ראשון ב-12 בלילה כאן בכל חי.
שמי דוד כהנה מאשדוד. במשך 8 שנים נאבקתי עם המסך בתוכן והרגשתי שזה לא מתאים לי. לא חלמתי שיש פתרון שלא יבוא על חשבון המהירות, אבל מאז שהכרתי את הדרן קרה הלא יאומן. גם הכל טס במהירות וגם הכל נקי בשבילי. תודה להדרן.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
קוקו!
אתם תעשו הכל בשביל הילדים שלכם. גם אנחנו. מכבי נותנת לכם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים לילדים בחינם עד גיל 18. מוקד ילדים טלפוני בשעות הערב, ערבי חג וסופי שבוע, ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 4535.
השנה תקבל יותר ובגדול בהילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים. רכשו כרטיס וקבלו את ארנק הברכה. האזינו לדברי קודשו של הגאון הרב צמח שליטה.
עשרות שנים תמיד הייתי במינוס בבנק, הקשתי את ארנק הברכה תמורת כרטיס הגרלה שקניתי. זו התוצאה, המינוס נעלם.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-750-51-52.
בזכות רבנו מצל.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
חזרנו דיבור יהודי, חלק האחרון של התוכנית. אנחנו עסקתי איתכם ביחד בברכה שמברך, לא סתם ברכה שמברך, איך שיעקב למעשה פונה לכל שבט ושבט, לכל אחד מהבנים שלו, ולוקח ממנו, הוא מנסה לחדד אצלו את הטבע הטוב שלו, ואיתו הוא אומר לו, קח את זה איתך, תחדד איתך, תבין שזה מה שאתה טוב בו, תלך איתך ותפיק, תיקח את זה לנתיב, להפיק החיובי ביותר. אצל דן רואים דבר מעניין. שבט דן, יעקב אבינו מברך את דן, דן לדין עמוק, אחד שבטי ישראל, ידן נחש עלי דרך, הנושך עקבי סוס, וכל הסיפור של דן, ודרך אגב זה מופנה חלק גדול מהברכה של דן לגבי שמשון הגיבור, אבל אז בסוף המשפט, בסוף הברכה שיעקב מברך את דן, יעקב אומר, לישועתך קיוויתי השם. בפתור הוא מכניס פה את איזשהו תוספת של ברכה, או של אומר לדן, תדע לך שכדאי לך תמיד לקוות לישועת השם. מה פתאום דווקא אצל דן ולא אצל כולם? אולי בסוף הברכות הוא היה צריך להכליל את כולם ולהגיד להם, חבר'ה, כולכם ביחד עם כל מה שדיברנו, לישועתך קיוויתי השם. מאוד מעניין התקווה הזאת. האדמור מסלונים, זכר צדיק לברכה, בספר שלו נתיבות שלום, כותב שמה שהמדרש אומר, המדרש אומר שכל הזכויות שלנו, הלשון היא הכל בכיווי, הכוונה בתקווה. התקווה הזאת, כוח הביטחון, זה המפתח לכל השערים. זה המפתח. כשיהודי סובל חס וחלילי איסורים, והוא לא רואה שום מוצא, גם כשיהודי חפץ להגיע לאיזשהו משהו בעבודת השם, כל דבר, התקווה, האמונה הזאת, התקווה שלנו בנויה מהאמונה והביטחון, זה המפתח שפותח את כל השערים. טוב, אז זה בסדר גמור. אנחנו מבינים שלישועתך קיוויתי השם, שוב, זה מאוד מאוד חשוב. הנושא של התקווה, כשאדם כל דבר שהוא מתחיל לעבוד איתו, מתחיל לנהל את עצמו, קודם כל הוא צריך לשים לעצמו את הלישועתך קיוויתי השם. מה פתאום לדן? מה פתאום המוצר הבסיסי הזה, שזה חייב להיות אצל כל יהודי ויהודי, מה פתאום דווקא חשבת דן התייחד שהוא זכה כביכול לברכה ולדרישה, לא משנה, שלא יאבד את התקווה. לישועתך קיוויתי השם, אל תדאג אף פעם, לישועתך קיוויתי השם. יש ספר שנקרא באר משה של משה יחיאל אפשטיין. התשובה הזאת למעשה בצורות אחרות מובה גם בספרים אחרים, אבל הוא מסביר ביור נפלא ביותר, מה פתאום אצל שבט דן יעקב אבינו היה צריך להוסיף ולברך לישועתך קיוויתי השם. חכמים כותבים, זה לא חכמים, מי שמסתכל גם במה שכתוב בתורה, דן היה השבט היחיד מכל השבטים, היה לו בן אחד בלבד, חושים היה בנו של דן, וגם הבן היחיד הזה, כמו שהגמרא אומרת בסוטה דף י"ג, הוא היה חרש. שלמעשה דן מקבל ברכה, נכנס לקבל ברכה מאבא שלו, אז יעקב רואה אותו שככה עם הראש למטה, עצוב. אומר לו יעקב, דן, אל תתייאש, תקווה לטוב תמיד. שים מול העיניים שלך את הסלוגן, את הפסוק, לישועתך קיוויתי השם. ובוא נראה מה שקרה כאן. יעקב באמת מבקש מדן, קח איתך את התקווה, כמובן את הביטחון ואת האמונה, ובוא נראה מה ילך, מה ילד יום, ובוא נראה, נעשה חשבון. כשמונים את עם ישראל במדבר, רואים דבר מדהים. אחרי זה בספר במדבר, התורה מונה את כל השבטים, כל אחד מה מספרו, ואז רואים דבר מדהים. שבט בנימין, בנימין, הבן האחרון, הצעיר של יעקב, שנולדו לו 10 ילדים, כמה הוא מנה כשספרו אותו במדבר, בשלבים מאוחרים יותר? 35 אלף איש. זה היה המספר שמנו את שבט בנימין, אחרי שהיו לו 10 ילדים. דן, היינו מצפים, יש לו בן אחד, חרש, נו, מה כבר רחומים? כמה הוא מנה? 62,000 איש, למעשה כמעט כפול מבנימין. זה מה שהברכה של דן מלמדת אותנו, לישועתך קיוויתי השם. כן, תקווה. ועל זה, טוב, זה כבר בדורות היותר מאוחרים, אין ייאוש בעולם כלל. זה מה שיעקב מלמד אותנו, ודווקא אצל דן הוא נותן לנו מניח בפנינו את התקווה. והרבה פעמים גם בעולם הרפואה, כשבן אדם חס וחלילה חולה, לא רק האמונה והתקווה בבורא יתברך, זה חלק אינטגרלי אצל כל יהודי, כשהוא גם פונה לכל מסלולי הרפואה, הוא תמיד יצרף את התפילה לבורא יתברך, אבל גם מבחינה מציאותית, גם מבחינת הטבע של האדם, כשאדם מתחיל לאבד תקווה, כך אומרים רופאים, אומרים רופאים עוד לפני הנושא של התקווה והביטחון בקדוש ברוך הוא. אלא כשאדם חס וחלילה חולה והוא מאבד תקווה, זה חלק מהמצב החמור שהוא נמצא בו. כי הבן אדם כשיש לו את התקווה הפנימית שלו, אפילו עוד לפני הנושא של האמונה, ושהוא מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אלא באופן כללי, כשיש לו תקווה שיהיה בסדר, זה נותן לו, הגוף מייצר כביכול כוח להתמודד עם המחלה, עם הקשיים. ושוב, זה לא רק בנושא הרפואי, בכל תחום שלנו. אדם שמאבד את התקווה, זה לא רק שחסר בו את האמונה ואת הביטחון, שזה המצווה הבסיסית שלנו כיהודים, אבל דווקא מתוך התקווה, וכשאדם נמצא למטה למטה, לפעמים דווקא בגלל הקשיים הרבים שהוא נמצא בהם, והוא מאבד את התקווה, שמה זהו, זה החוט האחרון שהוא היה צריך לתפוס בשביל להוציא אותו מהמצב שלו. והוא מאבד את זה, הוא יכול לאבד את הכל. וזה מה שיעקב דווקא בשבט דן, דווקא בשבט הזה, דווקא בשבט דן יעקב אבינו מחדד ואומר לנו, לישועתך קיוויתי השם. אתה דן שעכשיו אתה בא לפניי ואני מברך אותך, רוצה לקחת את האופי שלך המיוחד, דן עלי דרך, כמו שהוא מברך אותו והוא מדבר והוא מכוון על שמשון הגיבור, שלדן באמת יש שבט מיוחד ונפלא. אבל כשעומד לפניו דן, ודן אומר לו, תראה, כבוד אבי, יש לי בן אחד, תראה מה שהולך, לבנימין יש 10 ילדים, וגם הבן שלי, חרש, חושים בן דן, כמו שציטטתי את הגמרא בסוטה בדף י' ג'. אז דן מוריד את הראש, אבל במשפט אחד שיעקב אומר לו, לישועתך קיוויתי השם, התקווה היהודית, ואדם קם בבוקר, מתחיל את המודה אני, ואומר תודה להשם על מה שהוא קיבל עד עכשיו, ומכניס בעצמו את התחושה הזאת של כל הזמן יש במי לבטוח, יש לקוות, כמו שהמשפט שאומר בספר נתיבות שלום, הכיווי לטובה. הכיווי לטובה זה מה שנותן לכל יהודי ויהודי. ואני חושב שגם אם נפגוש אנשים שעברו את השואה האיומה, דברים שאנחנו בדור שלנו לא יכולים כמעט לחלום על מה שהם עברו, ונשאל אותם מאיפה היה כוח, היה איזה נקודת תקווה פנימית שהם אפילו באותה תקופה לא יכלו אפילו להסביר אותה. זה מה שנתן להם את האפשרות, גם כשהשתחררו, לבנות חיים חדשים. זה מה שיעקב מלמד אותנו, וזה מה שאנחנו לוקחים בחזק חזק ונתחזק של סיום ספר בראשית. אנחנו בצורה הזאת יכולים להיכנס לספר שמות ברגל ימין. לפני שנסיים, נודה לטכנאי, למוטי קופר, למפיק שלנו, ליאל אובן, ולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה וצהריים טובים.
בעבור אבותינו שבוטחו וחוו, ותלמדם חוקי חיים. בעבור אבותינו שבוטחו וחוו, כן תחוננו וסלמדנו. בעבור אבותינו שבוטחו וחוו, ותלמדם
בכל